מהם הכללים ליציאה מהישיבה לצורך פעילות כלל ישראלית? מהי רמת החיוב של בחור ישיבה להשתתף בפעילויות אלה? בהקשר לזה יש כאן שאלה עוד אחת, כיצד מבטלים תורה של רבים בשביל פעילות המטה, ולמה הממונים ישבו חזק על מי שלא רצה ללכת? באמת השאלות האלה הן שאלות כבדות משקל. מתי לצאת, כמה לצאת, הן שאלות קשות. מהשאלות הקשות שאני נתקל בהן. אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, שאי אפשר לעמוד מנגד, ולפעמים אנחנו חייבים לצאת, כי אין ברירה. מאידך גיסא, אנחנו לא שוכחים לרגע את החשיבות של הלימוד והקביעות, והידיעה שאם יוצאים מהלימוד לעתים קרובות, זה פוגע פגיעה גדולה מאוד בלימוד התורה. ועיקר מטרתנו כעת זה שאנחנו נעלה, שתלמידי הישיבה יעלו ויתקדמו ויעלו בתורה ויהיו שקועים בעולמה של תורה. ואז התרומה שלהם אחר כך לעם ישראל תהיה הגדולה ביותר. אז השאלות האלה הן שאלות כבדות משקל. לכן אנחנו מנסים ללכת למצוא דרכים, אומרים לחלק לצאת ולחלק לא לצאת, ובודדים ישקיעו יותר. לפעמים התלמידים עוברים את הגבולות שאנחנו חשבנו, אלה שעוסקים במלאכה, כי הם שוקים בה, ונראה להם שאי אפשר בלי המתאמצויות הגדולות. אבל הדברים האלה שאנחנו פעלנו בהם עכשיו, לא היה אפשר לעמוד מנגד. אבל כל מי שרצה לשקוד על התורה וחשקה נפשו מאוד מאוד בתורה, אני לא סברתי שאפשר לחייב אותו לצאת. והיו כמה ששאלו אותי וכך אמרתי להם. אני לא אמרתי, אם השתמשו בשמי להגיד שחייבים לצאת, זה לא היה מדויק.
היה כתוב בבחורים למעוניינים.
זה כבר דבר אחרת.
לא, ביום הבחירות חושבים שם.
אבל אנחנו אחרי זה, ו לא יודע מה לפני מה. השאלה אם עכשיו או בסוף. אולי כן. יש כאן כמה שאלות בנושאים האלה. טוב, אם אנחנו הגענו לנקודה הזאת, אז אני באמת רוצה לדבר על איך אנחנו צריכים להסתכל על התוצאות של הבחירות. מה שראינו עוד לפני הבחירות, שחלק גדול בציבור שלנו איבד את הביטחון, נחלש, ביטא תחושות של ייאוש, אמר שהוא לא רוצה ללכת להצביע. אנשים ממש בתוך הציבור שלנו, אנשים רבים. ואני מבין את התופעה מאיפה היא באה, אבל אני מצטער. כלומר, אנחנו באמת עברנו משבר קשה בגירוש והכירה של גוש קטיף. מכאיב מאוד. וככל משמה שעברים הימים יותר, הכאב לא מתמעט. הכאב אפילו במידה מסוימת מתגבר. יותר מבינים שהכל היה מיותר, ושזה היה נעשה בדרך רעה, והרעה, דרך הזאת היא לא פסקה עדיין, לא עשו תשובה עליה. והרבה אנשים שמאוד מאוד התאמצו על לעצור, לשנות את הגזירה, כשלא עלה בידינו הדבר הזה, הם התיישו. וזה לא דבר, לא מה שהיה צריך לקרות. הקדוש ברוך הוא עשה מבחן, ובמבחן, כדרך, כשזה מבחן קשה, חלק מצליחים, והאלה שמצליחים מעצימים את הכוחות שלהם, וחלק נכשלים. ובדרך כלל המבחן הוא נעשה בשביל המצליחים. אבל בעקבותיו יש גם חלק שלא מצליחים, שנכשלים. ככה זה הסדר. אתם יודעים שמגייסים, פעם היו מגייסים לקורס טייס, 400 נכנסים לקורס, ו-40 יוצאים בסוף. קורס הכי נכשל בצהל. כן? מתחילים 400, יוצאים 40. איזה מין קורס? אבל משום מה כולם חשבו שזה קורס הכי, הכי, הכי. כי בסוף יוצאים 40 טייסים הכי מובחרים שאפשר. אז כך גם ריבונו של עולם עושה קורסים בעם ישראל. לא כולם מצליחים, אבל הוא עושה את הקורסים ל-40 המצליחים. לאותה קבוצה שמצליחה, בשביל זה הקורס נעשה. ומה לעשות שיש הרבה שנופלים, נופלים בדרך. מאוד מתאכזבים, מאוד מתוסכלים מזה. מי שאתם יודעים שמודיעים לו בקור, באמצע הקורס שהוא נכשל, מה קורה לו? יכול להיות טראומה לכל החיים. אבל זה לא חשוב. יהיו כמה נפגעים, אנחנו צריכים טייסים טובים. וגם כנסת ישראל צריכה טייסים רוחניים טובים. אנשים עם כוחות רוחניים, עם עוצמות רוחניות, וריבונו של עולם עושה במבחנים, ומעמיד אותנו באתגרים, והאתגרים הולכים ונעים קשים. ואז, והמצליחים עוברים מאתגר לאתגר, מאתגר לאתגר, ובסופו של דבר יהיו קבוצת מצוינים, אליהם ריבונו של עולם כביכול חותר, שבכנסת ישראל ייצאו הקבוצה המצוינת הזאת. אנחנו לא יכולים להכתיב לקדוש ברוך הוא מה לעשות. כתוב בתיקוני זוהר שיש, שהיו ישראל שיצאו ממצרים, אמרו בדרך, שאלו, יש השם בקרבנו עם עין. אז הוא מסביר את הדברים, שהם עשו מבחן לריבונו של עולם, אנחנו נתאמץ ונראה אם תיתן שכר, אם לא, אנחנו לא רוצים להתאמץ. לא תיתן שכר, לא רוצים להתאמץ. היש השם בקרבנו עם עין. אבל אנשי אמונה, הם לא שואלים שאלות כאלה. הם עושים את המאמצים של המצוות, לא בשביל התוצאות, אלא מפני שכך הם מצווים. ואם יש תוצאות, שמחים איתם. ואם התוצאות הן אחרות, יודעים שכנראה יותר טוב היה אחרת. אבל אנחנו היינו צריכים להתאמץ. וכל המאמצים שאנחנו עשינו, קיימנו מצוות. ואם לא הגענו לתוצאות האלה, לא נסתלקו המצוות, לא איבדנו את ערך המצוות שקיימנו. יש מדרש, המדרש אומר, פעם הזכרנו את זה באחת השבתות, מלא בפרשת אמור. למשל, מה הדבר דומה? לאדם ששכר פועלים למלות חבית שיש בה נקב. והפועלים ממלאים, והכל מתרוקן. על כל מילוי מקבלים שכר. הטיפשים אומרים, מה לנו למלות? הכל נשפח. החכמים אומרים, מה אכפת לנו? על כל מילוי אנחנו מקבלים שכר. מה אכפת לנו? מה קורה שם? אם החבית מתמלאת או לא מתמלאת? כלומר, אם אדם, זה אומר, המדרש הזה מביא משל, אדם מתאמץ בעבודת השם, מקווה לאיזה שכר, הוא מקווה לתוצאות, ואין תוצאות, אז מה? עשית את העבודה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה ממך. אתה חושב שאין תוצאות, אתה חושב שהתוצאות הן צריכות להיות כמו שאתה מכתיב, אבל לפעמים ריבונו של עולם חושב שאחרת יותר טוב. הוא נותן לך את השכר ואתה לא מבין את זה. הוא... כן, קושיה למדרש.
אולי הרב היה גם כן מגדיר אותי עם האנשים האלה, אני גם כן למשל לשני המקורות האלה לא רציתי כל כך ללכת לשפוט, אבל לא חושב שבסוף בחרתי, אבל לא חושב שהסיבה היא בדיוק איך שהרב מציג את זה. אני חושב שהרבה אנשים גם כן פחות בכיוון איך השתדלות של מצוות, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לפה, אולי נלך בביטחון, אולי נלמד תורה, נתחזק בתורה והשם יעזור. המצב של ההשתדלות לעומת רמת הביטחון, מה צריכה להיות ההשתדלות בסרט הזה, כבר ראינו לפני 4 שנים ולפני 8 שנים ולפני 6 שנים, וכל פעם אותו דבר ואותו דבר, ואנחנו רואים את התוצאות של ההשתדלות שלנו. מעבר לזה שאנחנו משתדלים, מה בדיוק התוצאות? אולי אנחנו רוצים לשנות את ההשתדלות, אולי אנחנו רוצים להסיק מסקנות. ואם אנחנו רואים שאחרי סגנון ואחרי דרכי פעולה שחוזרות וחוזרות ולא מסיקים מסקנות, ורואים שאנשים שרבנים, שעובדים בראשי הציבור, אז כמובן יש דעות במחלוקות בין הרבנים, אבל רואים דברים שהם מאוד כואבים, כל מיני התבטאויות של ודרכים שהם מאוד מאוד כואבות, והם אלה שמכתיבים להרבה הרבה מהציבור, אז הם מביא ליוש מדרכי הפעולה. רואים שאין התקדמות בקטע הזה, אז למה להמשיך באותו עבודה השתדלות ובאותו כיוון, אם לא משתדלים, אם לא משתדלים את הכיוון?
לא הבנתי, מה אתה חושב? אם כולנו היינו כמו שאתה מציג, אז היינו נשארים אותם התוצאות? אם היום כולם, אף אחד לא היה הולך לבחור, היה אותה תוצאות?
לא מתכוון, רק בגדר של הבחירה. הגדר של הבחירה זה נושא, זה פעם אחר קצת, כי אנחנו כל הזמן בוחרים ברב ומיותו. כבר שנים שאנחנו בוחרים ברב ומיותו. זה... לא יודע, אני חושב שצריך להשתדל להתקדם מעבר לזה, מהרב ומיותו. כל הזמן רק בוחרים ברב ומיותו, ברב ומיותו. כל אחד יש לו את ה... מבחינתנו זה רע, רק זה מיותו. אז... צריך לחתור, ואנחנו לא חותרים, והבחירה הזאת היא לא, היא ממעטת אותנו מלחתור לטוב.
תסביר, אני רוצה להבין, ממה זה ממעט? מה אנחנו לא עושים בגלל שאנחנו הולכים להתאמץ בנושא הזה? החשבון מה זה? מה היינו צריכים לעשות באופן אלטרנטיבי?
לא שיש לי תוכניות כאלה של הצלת המדינה שאני חושב שאפשר לעשות אותה, אבל אני לא רואה את איך בצורה שאנחנו הולכים בה אנחנו מתקדמים לכיוון של שיפור, שעוד 4 שנים או עוד שנתיים יהיה אחרת ולא נהיה בדיוק באותו סרט. וזה מצד גם מצד צורת ההשתדלות וצורת החשיבה. ואני לא אומר שאני יודע, אם אני אחשוב עכשיו עם עצמי ואני אשר, אבל אני לא חושב שאחרים בכלל, שאנשים גם מנסים לחשוב אחרת, פשוט רגילים לדפוסי פעולה האלה, רגילים כבר שאלה הנציגים שלנו למעלה ובהם אנחנו בוחרים, ולמרות, ועושים ייחוד למרות שיש אנשים שבכלל לא מבטיחים שתהיה ממשלת ראשה שהם לא יהיו חלק ממנה וכל מיני דברים כאלה, ויש מישהו שאני לא יודע, לא מכיר אותו אישית, כן, אבל הוא לפחות בדעות כך מה שמציג אותם, אז הוא מציג כביכול כן את הדרך שלנו, אבל בגלל ש... שאין לו סיפור או לא יודע מה, אז לא תומכים בו, אבל במקום לנסות לייצר אנשים שהולכו איתו או לא יודע מה, ולהביע תמיכה ועוקת בו. אני לא מדבר שזה בדיוק הכיוון הנכון עכשיו, היה פה, אבל אני אומר באופן כללי, מה שרב אז הציג עשה, יצר את תקומה. אז זה כאילו היה כיוון ללכת למצב שאנחנו רוצים ללכת לאנשים שמשונים בכל הרבנים וזה, אז אפילו זה קטן, אבל לאט לאט זה יגדל, זה יהיה לזה כבר, ואנחנו הולכים באמת שהם אנשים שבינים עושים מה שהרבנים אומרים, ולא מעבר לזה. אני לא יודע מה הכיוון, אבל אני לא רוצה לראות את עצמי באותו סרט עוד שנתיים ועוד 4 שנים ועוד 8 שנים, ואני לא רואה איך אנחנו מתקדמים בצורה של ההשתדלות שלנו כל פעם אותו דבר.
טוב, על זה בדיוק דיברתי. זאת אומרת, היית מציע משהו אחר, היית אומר דרך שאנחנו הולכים, לא, כלומר הכוחות שאנחנו משקיעים צריכים להשקיע בכיוון אחר, בו אנחנו נשיג תוצאות יותר בטוחות, יותר גדולות, יותר אמיתיות. אתה אומר שהדרך שהולכים היא לא טובה, אין לך דרך אחרת.
אני אומר, מה הדרך שנלך בה? היא דרך שאנחנו בקטע של ההשתדלות אנחנו רואים שתוצאה לכל תוצר היא לא תהיה טובה, אבל אם זה האמת, נגיד לדוגמה, נגיד אנחנו בוחרים, למרות שעכשיו זה מצומצם ויהיה לנו אולי ייצוג מאוד קטן, אני לא יודע מה, אבל זה האמת וזה הדרך, ובאנשים אחרים אנחנו לא מוכנים לבחור בהם כי הם לא חלק מאיתנו, ואנחנו נתמוך תמיכה גדולה באנשים כאלה רע, וזה ההשתדלות שלנו, ובגלל הבא שם יעזור, ושהדרך הזאת, העמידית הזאת, לא יודע, היא תשפיע, אני לא יודע בדרכים של מעלה, אבל ההשתדלות שלנו צריכה להיות בצורה באמת היותר גדולה שאנחנו מאמינים בה, ולא בתמיכה באנשים, בעבודה לאנשים שאנחנו לא מאמינים בהם. כמו למה, אז עכשיו למשל לא היה בחירות אישיות, אבל אם היה בחירות אישיות אז היינו גם רצים על אנשים שאנחנו סודים מהם גם כן, והיינו, אנחנו לא צריכים להיות האנשים שלהם, אנחנו צריכים ללכת בדרך שלנו, ובעזור השם זה הייתם צריכים, זה היכולת שלנו, לא היכולות שלנו עכשיו, אנחנו לא נלך אחרי אנשים שאנחנו יודעים שהם לא בסדר בגלל שזה מה שיש לנו עכשיו, אנחנו נלך אחרי האמת שלנו, והשם יעזור שאנחנו האמת הזאת תפרוץ ותשפיע וביטחון והשתדלות.
טוב, אני לא רוצה להיכנס בפוליטיקה, לא יודע לאיזה אמת אתה מדבר, אני לא מכיר את האמת הזאת, ולכן אני לא רוצה כל כך להיכנס בפרטים, אולי אתה מכיר אותה, אני לא מכיר אותה. ובפוליטיקה אין אמת מוחלטת, יש, אנחנו חיים במציאות מורכבת, ומי שמחפש את האמת המוחלטת, זה לא ימצא אותה בתחום הפוליטיקה, הפוליטי לא חשוב איזה מפלגה הוא יקים. בפוליטיקה אין אמת מוחלטת. יש הרבה גוונים, הרבה אנשים, הרבה דעות, וחייבים לראות איך משפיעים בצורה הכי חזקה שאפשר בתוך המסגרת. אין דרך אחרת. וכל אחד שמדבר על אמת מוחלטת, הוא בעצמו, בתוך המציאות שלו, הוא מרכיב את זה לפי האפשרויות ולפי התמצויות, ולא הולך עם אמת כביכול עד הסוף. אמת כביכול עד הסוף אפשר רק ברמה העקרונית המוחלטת, בלי להתעסק בשום דבר מעשי. כל דבר מעשי הוא מוכרח להיות מתחשב במציאות. והמציאות היא מורכבת. אבל אני, לפי אני יודעתי, זה באמת חלק מהעניין, הסברות כאלה או אחרות, ביקורות כאלה או אחרות, אנחנו כל החיים שואפים תמיד לראות חיוב, לא לחפש תמיד את השלילה, לא תמיד להדגיש את השלילה, לא תמיד לראות שאנחנו לא מצליחים, אנחנו כל הזמן מתקדמים, לא בקצב הנכון, בסדר. אבל אנחנו לא בקצב הרצוי שאנחנו רוצים, אבל אנחנו כל הזמן מתקדמים. יש הרבה מערכות שאנחנו מנהלים, יש מערכה מסוימת שאנחנו לא מצליחים בה, אבל מערכות אחרות אנחנו מצליחים, וגם המערכה שאנחנו נאבקים בה. אני משלתי את זה, אני חושב שזה דבר מאוד נכון. יש אנשים, אנחנו כולנו בספינה אחת, יש אנשים שמנסים לנקב את הספינה ולהשקיע אותה, להטביע אותה, יש אנשים שמנסים לסתום את החורים. יש אנשים שהם מיואשים, הם עומדים בצד, הם בתוך הספינה, לא יעזור להם שום דבר. אם הם לא ישתתפו, ייתכן שבגללם הספינה תטבע. אם הם ישתתפו, אולי הספינה תנצל, אולי לא. ספק, ספק פיקוח נפש. זה המציאות שלנו. יש אנשים שמנסים להפיל, לפגוע בערכים שלנו וכדומה, ויש אנשים שמנסים להציל. ואנשים שעומדים ונותנים את קולותיהם, נגיד שהקולות האלה הולכים לאיבוד, אז הם אלו נתנו חצי קול, כלומר במציאות שלנו העכשווית, הם נתנו מפלג 20 אלף איש שלא הצביעו, שההצבעה שלהם לא נחשבת, או 50 אלף איש, הם נתנו 25 אלף קולות לשמאל. פשוט מאוד. אם זה 50% השמאל. הם נתנו 25 אלף קולות לשמאל. 25 אלף קולות לשמאל זה נציג או שניים, שיכול להיות שדבר הזה היה יכול להכריע את כל הכף. כעת אני לא יודע אם זה הכריע את כל הכף, אבל זה היה יכול להיות הכרעה אל כל הכף, האם נעצר באיזה מובן מסוים המהלך הרע, או הוא ממשיך. מי שאומר אני הולך עם האמת שלי, תלך עם האמת שלך ותמשיך ותיתן לאחרים לנקב את החורים ולא לסתום אותם.
מה כל כך זה? באמת המערכת הפוליטית זה לא הכל, אבל באמת במשך כל השנים, במשך הקדנציה, אז בשביל התקשורת, החזרה בשביל שבאמת אולי צריך לעשות יותר, אולי צריך לעשות פחות, צריך באמת לחשוב כל הזמן מה עושים, מה לא עושים. השקיעו חודש לפני הבחירות, זה גם אחד המישורים שאפשר, זה שבמישור הזה עובדים בתחומים שבו מה אפשר לעשות כנסת. אבל בשביל לשנות את המצב, כדי שבשש, שמונה שנים הבאות, שלא יהיה אותו סרט, יהיה סיטואציה אחרת, זה לא העבודה של החודש הזה, זה העבודה של כל הזמן, שבהם צריך לראות במה מתקדמים איתם ישראל, תקשורת, תחזרה בתשובה וכל התחומים שבהם אפשר לעבוד.
ברור שהתחום הזה של הבחירות הוא לא התחום היחידי והעיקרי, אבל במידה מסוימת לפעמים הוא מכריע, לא תמיד. לפעמים הוא מכריע. ובאמת אנחנו לא מקדישים לזה את כל הכוחות כמובן. אבל יש כאן עוד איזה דבר. הצער שלי הוא שאנשים, זה באמת אולי אחד תלוי בשני, עם המבט הוא של אמונה, והמבט הוא מלא אופטימיות ורואה שריבונו שלה מנהג את עולמו והעולם לא לבד מתנהג, וגם הקשיים שאנחנו נפגשים איתם זה הכל תכנונים אלוקיים, ולכן המבט הוא מבט חיובי, אז המציאות היא לא כל כך איומה כמו שהיא מתפרשת על ידי אנשים שמיושים. היא לא כזאת, המציאות היא לא כזאת. גם השמאל הוא לא כל כך היום ונורא. אנחנו נלחמים איתו בהרבה דברים, אבל יש לו גם דברים טובים. ומי שלא יכול לראות את זה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את המקטרגים על בניו. הוא לא אוהב את אלה שכל הזמן מחפשים חסרונות, והם הצדיקים והם הטובים. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יראה טוב אצל, כמעט אצל כל יהודי. לא מדבר על מי שרוצה להזיק במזיד לעם ישראל. כמו אלה שהולכים ללשין על אלופי צה"ל, שהם, אני יודע, שהם פושעי, רוצחי העם, אני יודע, צריכים לשפוט אותם בבית הדין הבינלאומי, והם לא יכולים לצאת מן הארץ. אלה האנשים המקולקלים, שונאי ישראל, שהם פשוט מצטרפים לעצרים שלנו, הם מקולקלים, עליהם אין מה לדבר. אבל אנשים שחושבים שהם רוצים שיהיה לטובת עם ישראל, אולי הם טועים. אנחנו אומרים שהם ודאי הם טועים, כן? הם ודאי טועים, אבל הם רוצים טובת עם ישראל. הרעיון הזה של הפרדה הוא רעיון שביניהם הוא לטובת עם ישראל. הם אומרים, אין לנו כוח כל הזמן לעשות מלחמות. אל נפרש אותם כאנשים מרושעים. הם לא רעים, הם לא מרושעים. הם טועים מאוד מאוד, הם יכולים להזיק לעם ישראל, אנחנו, יש לנו ויכוח חריף איתם, אנחנו בינינו, זה דבר חמור מאוד מה שהם רוצים לעשות, אבל יחד עם זה אנחנו חייבים גם להיות קצת עם שער רוח, עם נפש קצת גדולה, ולראות שלאנשים האלה גם כן יש טיפה רצון טוב. לא הרבה, לא בלתי מוגבל, אבל טיפה. ולראות גם את זה. לא רק לראות את הרע. ואז גם לא לראות במפלגה הזאת שיש שם, במפלגות יותר קרובות, שיש שם גם כן איזה חולשות מסוימות, שהכל, לשלול את הכל. להיות כזה גם ש... זרע וזרע וזה היה שותף בזה וזה היה שותף וזה לא יצא מהממשלה. צריך קצת עין טובה. זה ממש בסיס ראשוני של אמונה, שצריך עין טובה, לא לבקר. אנחנו בישיבה עובדים על זה כל כך הרבה, אני מצפה ומקווה שיהיה לזה תוצאות, של לראות גם את הדברים הטובים. לא, יש לנו ביקורות, אנחנו נלחמים אפילו עליהם בחוזקה וחושבים אותנו לקיצוניים מאוד מאוד, ואנחנו מזהים אותי כאדם קיצוני נגד כל העולם, אבל אתם יודעים שבישיבה מעולם אני אינני מדבר במילים חריפות ובביקורות קשות על אנשים שיש להם דעות אחרות ואפילו רחוקים ביותר. אני אומר את מה שאנחנו חושבים, אנחנו צריכים להאמין ולשאוף ולהיאבק וללחום, אבל לא לפסול, לא לעסוק בפסילה. ומי שכל הפרסומות שלו היו רק פסילה, איך אפשר לתמוך באיש כזה שרק יודע לפסול, לא יודע להגיד שום דבר טוב? אני אמרתי, הציבור שלנו, כל מפלגה צריכה להגיד מה המעלות שלה, למה היא שואפת, למה היא חותרת, לא מאחר לא טוב. למה לעסוק כל הזמן בביטויים כאל רעים? עוד זרע, זרע וזרע, וגם זרע, וגם זרע, וגם זרע. זה לא סגנון של אדם עם אמונה.
חלק מהפעילות שלנו לפנים ולפנים היה פשוט להביא את זה שחיבור לאנשים שהם היה ויכוח פה בין החברה, אם הוא נכון לחלק אותו או לא, שהיה שם כאילו במשפחה של אולמרט, מה הבן שלו, מה הבת שלו, מה הוא, ועד כמה הוא.
תראו, צריכים להכיר את המציאות. הם לא יודעים אותה, אבל צריך, הכל תלוי באופן ההסתכלות בהחלט. אם, תראו, אתה נמצא במאבק עם פלוני ואתה רוצה שידעו שהאדם הזה הוא, הנטייה שלו היא שמאלה, שמאל שמאל, אז אם זה מה שאתה אמרת, לא עשית שום דבר לא בסדר. אם אתה אמרת שהוא רע, אתה אמרת שהוא לא טוב, אם אתה תלוי איך אתה מתבטא, אם אתה שם עליו דברים לא נכונים, אם אתה מחריף את הדברים פי כמה ממה שהוא, זה לא בסדר. אם אתה לוקח ואומר שאנשים שנלחמים בעד ארץ ישראל ופעם הם עשו דבר שבעיניך לא היה מתאים למלחמה, שכולו רע, זה לא נכון. אבל אם אתה אומר את העובדות כמו שהן, זה בסדר, זה סדר הבירור, בירור של העובדות. צריכים להגיד עובדות, אבל לא צריכים לקחת עובדה אחת ולשמיט את כל העובדות מסביב. אבל באמת אני לא רוצה כל כך לדבר על הדבר הזה, כי זה גם זה חלק מהדברים שאני לא אוהב לדבר, לא לשלול את אלה ולא לשלול את האחרים. אני אומר שאנחנו צריכים להיות אנשים יותר מאמינים, וצריך לשדר את האמונה הזאת בלב אנשים רבים, ולדעת להתמודד עם משברים, לא לפעול בגלל משברים. יהיו משברים יותר קשים, צפויים משברים יותר קשים, בגלל שאנחנו נתקדם, לא בגלל שאנחנו מפגרים, בגלל שאנחנו נתקדם, הציבור הדתי ילך ויגדל, והוא יסבול משברים יותר קשים. ולא צריכים ליפול מהם, לא צריכים להישבר מהם. צריכים לראות את התמונה בכללותה, וצריכים לדעת שריבונו של עולם מנהל את העניינים. ואז תמיד אנחנו יכולים להסתכל בעיניים של אמונה על כל המציאות. קרה משבר, כואב מאוד, מכאיב מאוד, אבל צריכים לראות, אנחנו השתדלנו מאוד לעשות מה שאנחנו חשבנו שנכון. התמסרנו למען ארץ ישראל, השתדלנו מאוד למען ארץ ישראל, ריבונו של עולם סופר את הכל. הוא לא עצר את, את הגזרה, כנראה שזה לטובה. מה אנחנו יכולים לעשות? וצריך גם לשמור על פרופורציות. הגזרה הייתה גזרה ממונית, גזרה מקומית, גזרה על ארץ, לא של נפשות. צריכים להגדיר את, את הדברים בדיוק כמו שהם, לא להפריז אותם לכיוונים מעבר למה שהם. אנחנו משתדלים בבחירות. אני לא יודע אם לא היה לנו הצלחה, זה עוד לא ברור. ודאי שהייתה הצלחה חלקית, לא צריכים לראות רק את התזה שלי. אנחנו רצינו למנוע את היכולת של, של, של הגוף הזה, של קדימה, לעשות את הדברים שבינינו רעים מאוד. והייתה הצלחה לא מספקת בגלל המיואשים קצת, בגלל שאילו כולנו היינו מתגייסים, יכול להיות שהיינו מורידים אותם בעוד 5 מנדטים, ואז כל התמונה הייתה משתנית. אבל לא היה לאנשים כוח, מפני שעוד פעם נכשלנו ועוד פעם נכשלנו, לא היה כוח. אילו היינו עד רבה מתאמצים הפעם, ויש לנו את הכוחות, גילינו את זה לפני שנה. אם את הכוחות האלה היינו ממשיכים הפעם, חודש ימים של עבודה, ייתכן שהיינו מגיעים לתוצאות לגמרי אחרות. ואני לא יודע אם התוצאות לגמרי אחרות שהיינו יכולים לבנות את בית המקדש, אבל היינו יכולים להתקדם, להתבסס בהרבה תחומים שאנחנו שואפים עליהם להתקדם. היה לנו יותר אמצעים, יותר כלים. לא שהכל היה משתנה לגמרי, ודאי שלא. אבל המצב היה יכול להיות הרבה יותר טוב אילו היינו משתדלים. יכול להיות, אני לא אומר. זה נראה לי שלפי מה שקרה, השתדלנו בכמות מסוימת, הייתה תוצאה מסוימת. יכול להיות שההשתדלות יותר גדולה, הייתה תוצאה יותר גדולה. זה סבירות מסוימת. אבל אני רוצה שנלמד להתמודד עם קשיים ולנצח את הקשיים האלה ולא ליפול מהם. נו.
אם לא רק, יש שיבות שלוקחות את זה בצורה קבועה, שכמו המתגן או של הרבקד, יום שישי, זמן מהזמן, עושים את זה בצורה קבועה, העניין של הפצות, מה שנקרא. עכשיו, ככה גם יש שיבות חרדיות, פעם בשבועיים, יוצאים בצורה מסודרת, אוטובוס שלם יוצא, חוק ולא יעבור. עכשיו אני אומר, לא רק בישיבה פה, בכל הישיבות, ציבור, בכל יהודה ושומרון, גם כל הציבור הדתי בכל המדינה, אם אנחנו נפנים את זה שבסדר יום שלנו חייבים להכניס את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות, באמת כאילו, אני אומר אולי, עכשיו אני אומר מה מוסגר, אולי חז ושם המדינות רוצה שנתכנס, כאילו, אולי באמת, כשאנחנו אומר יש פה ערבות, וזה לא טוב שאנחנו יושבים לעצמנו פה, זאת אומרת, כאילו להגיד, כאילו, במידה מסוים די שכחנו אלפי אלפי אנשים יהודים שלא באשמתם גדלו לא על הדרך של התורה והמצוות, הם מחכים לנו, באמת, ויש צימון, הם רוצים אותם, אבל אנחנו לא מספקים להם את הסחורה. זה לא אומר לעזור, אבל להגיד, לקבוע לעצמנו זמן ולהשקיע בזה.
אני מסכים למה שאתה אומר. אני אומר, עד רבה, אנחנו במאבק על גוש קטיף ראינו שאדם, שכשיש קושי, כשיש איזה משהו לוחץ, פתאום יש המון כוחות. אז אנחנו צריכים להרגיש לחץ תמידי, שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו יותר לפעול, יותר לעשות, יותר ללמוד, יותר לשקוד, יותר לעשות. פתאום כשיש קשיים, ואנחנו רואים שיש לנו הרבה כוחות. ובשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כדי שנדע שיש לנו הרבה כוחות, וצריך את הכוחות האלה להוציא אל הפועל. ולא רק שהוא לוחץ אותנו, לא רק שהוא דורש מאיתנו, אלא כל הזמן. יש לנו הרבה כוחות, פיתחנו אותם על ידי הקשיים, ואנחנו יכולים באמת להשתמש איתם בהשפעה הולכת וגדלה. הנקודה באמת העיקרית שאני רציתי לדבר עליה, זה להסתכל על המציאות בצורה יותר של אמונה ויותר אופטימית. ולא להישבר מתוצאות של הבחירות, גם אם התאמצנו ראשית כל, עשינו את שלנו. ואם התוצאות לא הכי הכי טובות, כמו שהיינו רוצים, הקדוש ברוך הוא ראה את ההתאמצות שלנו. שכרנו הקדוש ברוך הוא ייתן. גם חשוב שיש בחירות ושאנחנו מכירים את המציאות של המדינה והעם ולדעת איך להתמודד עם המציאות הזאת. טוב שיש בחירות מפעם לפעם, אנחנו רואים שיש אתגרים יותר גדולים ממה שאנחנו חשבנו, ושהמציאות היא מאוד מאוד מורכבת ומחייבת דרך ארוכה של התקדמות, אבל טוב להכיר את המציאות, ועל ידי הכרת המציאות אנחנו לומדים איך להתמודד. יש לי כל מיני רעיונות כתוצאה מהניסיונות האלה, מחשבות על מה כדאי לשים את הדגש בעבודה שלנו אל מול הציבור, כל מיני מסקנות שצריכים להסיק מתוך המרגשים הללו. אבל בעיקר מה שרציתי לדבר, זה לא אסור לנו להישבר, כי בעצם אנחנו לא נמצאים בתהליך של נסיגה, אנחנו נמצאים בתהליך של התקדמות. וכך צריכים לראות את פני הדברים. אתם יודעים שבכיתות א', דיברנו על זה כמה פעמים, עכשיו יש כ-50% מהציבור היהודי במדינה שלומד בבתי ספר דתיים. זה התקדם. זה היה פחות, וזה הולך ומתקדם עם השנים. אנחנו הקבוצה של תלמידים שהייתה בכיכר המדינה, שם באזור שם, ופגשו שם קלפי של 600 מצביעים, כ-600 משפחות. זאת אומרת שאין שם משפחות ממש, יש שם כל אחד ולבד. זה אומר שיש משבר, אבל איפה המשבר נמצא? בכיכר המדינה, לא אצלנו. אנחנו כולנו עם אחד, נכון? אבל צריכים לאתר את מקום המשבר. המשבר הרוחני, המשבר, כמו שהרב ציודה אמר אז, השואה נחרבה הגלות. גם עכשיו יש משבר, החילוניות נחרבת. היא נחרבת, היא הורסת את עצמה. זה מאוד מצער, כי זה אחינו בשרינו. גם הגלות השואה, גם השואה, זה צרה גדולה מאוד. אבל כשאתה מגדיר את הדברים נכון, אתה יודע איך להסתכל עליהם. יש משבר עצום בציבור החילוני, הוא הורס את עצמו. הוא נמצא במצב של הריסה עצמית נוראה, זה כאב נורא, כי זה אחינו בשרינו. אבל בעצם הציבור שלנו הולך ונבנה כנגד זה. הציבור היהודי הדתי הולך ומתחזק, הולך ומתעצם כל הזמן. וההתעצמות הזאת היא גורמת למאבק נגדנו. והמאבק אולי יתגבר בגלל שאנחנו נתקדם, בגלל שאנחנו יותר מפחידים. וזה מציאות. אז למה להסתכל ולחשוב שאנחנו כל הזמן נסוגים? למה זה לא נכון? הישיבה פה מתקדמת. ישיבת אלון מורה מתקדמת, ישיבת הר ברכה מתקדמת, כל הישיבות מתקדמות. איפה לא מתקדם, תגידו לי? בכיכר המדינה לא מתקדם. ובעוד מקומות לא מתקדם. יש מקומות ששם לא מתקדם. אבל הציבור שלנו הולך כל הזמן ומתחזק, הולך ומתקדם. בבני צבי עכשיו הייתי תענוג לראות. וכל כך הרבה תלמידים נראים, רואים עליהם שהם אחרי תקופה של לימוד של חצי שנה, רואים על פניהם, הכרת פניהם לטובה כמובן. ככה זאת המציאות, אנחנו רוצים יותר, אנחנו שואפים ליותר, אבל אנחנו צריכים לראות את המציאות נכוחה. אנחנו נמצאים במצב כזה שאנחנו מתקדמים. בתל אין מקום לגור, מצוקת דיור יש בבתל. זה צרה או זה דבר משמח? תגידו לי. יש כאלה שיגידו שזה צרה גדולה מאוד. ואני עוד, רק המקומות המוצלחים, שם אין מקום לגור. ומקומות לא מוצלחים, שם יש הרבה מקום. מקומות מוצלחים, המחיר יקר, קשה לגור שם. מקומות בלתי מוצלחים, המחיר שם זול. הלוואי שתבוא, תזכיר דירה. אז תלוי איך אדם מסתכל על אותו מציאות. אדם יכול להסתכל בביקורת ולהגיד, לא מתקדם, הכל נעצר. אדם יכול להסתכל בחיוב ולהגיד, איזה איכות, איזה עוצמה, איזה חוזק. והעיניים צריכות להיות עיניים טובות, עיניים בריאות, לראות את המעלות, את ההצלחות. כשהציבור שלנו הולך וגדל, הוא גם נהיה מגוון יותר. וזה הסדר. בישיבה, כשהיא מתרבה מאוד, אז יש גם אחוז בטלנים. מספר הבטלנים גדל. כי יש בכל ישיבה, נגיד, יש, פה אין, אבל בדרך כלל, יש אחוז וחצי, שניים, נגיד, של בטלנים. הישיבה שיש בה 1,000 איש, אז הרבה יותר בטלנים. יש מישיבה שיש בה 100 אנשים, כי יש תמיד שוליים, בכל דבר מקום יש שוליים מסוימים. אז אתה יכול להסתכל על השוליים? אתה יכול להסתכל, בונים בית גדול, איזה צל, בלתי נסבל. עוד קומה, עוד צל. או זה חשיכה. אתה יכול להסתכל, יש אנשים שרואים את הצל, יש אנשים שרואים את הבניין. הבניין הולך וגדל, אז יש יותר צל. כשבתל אביב תפסו גנב, עשו חגיגה. בתל אביב הישנה, כשהתחילה תל אביב, לא היו גנבים. היו משאירים את הדלתות פתוחות כמו בבתל. ואף אחד לא נכנס לגנוב. ותל אביב לאט לאט גדלה קצת, תפסו גנב. לא היה מקום לשמור אותו, בצוהר לא היה בית מעצר. היה צריך לחשוב מה לעשות איתו, איפה זה. זה היה חגיגה. שישוב גודל כבר נהיה נורמלי, כבר תפסו גנב. זאת אומרת, תלוי איך, כמו שאמרתי, המציאות היא מורכבת מאוד, וכשאנחנו נפגשים בקשיים, אנחנו צריכים לראות מה הקשיים עושים, האם הם מקדמים, האם הם מוצרים בכלל, האם במובן חיצוני יכול להיות שמוצרים, במובן פנימי יכול להיות שמגבירו את, במובן חיצוני אנחנו הפסדנו חלק מארץ ישראל, במובן פנימי אולי התחברנו לארץ ישראל הרבה יותר, במובן הליבי, הנפשי, המאבק הזה, הקרב הזה, מה הוא עשה לנו עם ארץ ישראל? הוא הרחיק אותנו מארץ ישראל, הוא קירב אותנו מארץ ישראל. על מי אתם מדברים? על עצמנו, או אתם חושבים על הרחוקים שאותם זה מרחיק, או שהם רחוקים וזה רק עכשיו יתגלה? יש, צריכים להסתכל מכל הצדדים של התמונה, לא רק בצורה, בצד החיצוני שלה. ולכן אני אומר, אני אופטימי, אני שמח. אני חושב שאנחנו הולכים כל הזמן בדרך טובה, ריבונו שלם בוחן אותנו, ויתכן מאוד, כפי שאמרתי, שנצטרך להיות בעוד מבחנים, לא לטפל, לא לבעל מהם ולא ליפול ברוחנו. אנחנו כל הזמן, בעזרת השם, נלך ונעלה ונלך ונתעצם כל הזמן. הנושא של ארץ ישראל עכשיו הוא במאבק, אבל בעצם זה מאבק על אמונה, זה לא מאבק על ארץ ישראל. ובתחום הזה של האמונה אנחנו כל הזמן מתגברים למרות הקשיים שיש לנו בעניין ארץ ישראל. תראו, 50 שנה אחרי החורבן, אחרי חורבן ביתה, היה רבי עקיבא, ואחר כך היה תלמידו רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה תלמיד של רבי עקיבא. איזה מצב רוח היה צריך להיות אז? הארץ רק עכשיו נחרבה, בעניין בית המגש נחרב, עשו ניסיונות, נחרבה גם ביתר. רבי עקיבא מתמודד עם קשיים, לא עלינו. בהתחלה הוא עוזר ל... בהתחלה הוא, אני לא יודע מה הסדר, עוזר לבר כוכבא, המאבק נכשל. מקים ישיבה בעניינה של תורה, הישיבה נהרסת. ורבי עקיבא אופטימי. ויש לו תלמיד רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי יש לו השקפה בריאה, ובגלל זה הוא בורח למערה ונמצא שם 12 שנים, ואין לו מה הוא אוכל וכולי, ומה בבשרו. והוא יוצא מן המערה ורואה אותו רבי פנחס בן יאיר, ואומר לי, ואומר לו, אוי לי שראיתיך בכך. אומר לו רבי עקיבא, אשריך שראיתני בכך, שאילולא ראיתני בכך לא מצאת בי כך. כלומר, אפשר היה להגיד, נסתכל רבי שמעון בר יוחאי, אחד האנשים שהכי סבלו בחיים, איזה לברוח מהרומאים וכדומה, איזה צרות עברו עליו, ואפשר להסתכל אחרת, אבל מה יצא מזה? מה היו התוצאות? מייסורים יש תוצאות. בא רבי שמעון בר יוחאי, וכאן אני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת, ואומר, ראיתי בני עלייה והם מועטים. אם אלף הם, אני ובני מהם. אם מאה הם, אני ובני מהם. אם שניים, אני ובני מהם. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, ראיתי בני עלייה והם מועטים. הוא אומר את זה בשמחה, או בצער, או מציין כאן שיש הדרגה. מה הוא מתכוון כאן רבי שמעון בר יוחאי לומר? ראיתי בני עלייה והם מועטים. רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאני מבין את הדברים, הוא אומר, בני עלייה הם מועטים. וזכיתי להיות מהם. הוא מצטער על אחד, מצד אחד זה צער, שיש מעט בני עלייה. היה מוטב שיהיה יותר בני עלייה. ראיתי בני עלייה, ראיתי בחורי ישיבות, משקפת עולם בריאה, מועטים. אני מסתכל על עם ישראל עכשיו, ואני רואה את המצב, ואני רואה כמה בחורי ישיבה יש מועטים. ומתוכם, כשאני מסתכל בסוג בחורי הישיבה, ואני רואה באיזשהו בחורי הישיבה עם אידיאלים, עם ערכים, עם מוסריות, עם אהבת הארץ, עם אהבת העם ועם אהבת התורה, מאוד מועטים. הלב כואב, אבל הלב שמח שאני ביניהם, בין המועטים האלה, בין הבני עלייה האלה. כלומר, זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, קשה להיות עם המעט, אבל זה גדול להיות עם המעט. זה גדול להיות מהמעטים. נדמה לי שראיתי גם בפעם באיגרת של הרב, אני לא זוכר באיזה מקום זה, שגם הוא מתאר את המצב, שהמצב הוא לא פשוט. בזמן הרב היה מצב הרבה יותר קשה ממה שהמצב עכשיו מבחינה רוחנית. קשה, מורכב, זדים לכאן ולכאן, אבל יש הרבה צדדים שהיום הרבה יותר טוב. ואז הרב אומר שהוא זכה, מרגיש שהוא זכה, כותב כאילו, מביע את עצמו, שהוא זכה ללכת בדרך, בדרך אף על פי, בדרך יחידית. מעטים הולכים בדרך הזאת, אם בכלל. והוא כן הולך. הוא שמח. הוא עצוב שלא כולם הולכים. אבל הוא שמח שהוא מאלה שהולכים. ואנחנו גם כן צריכים לראות את המציאות כך, שאשרינו, שאנחנו זכינו להיות מהמועטים שבין בני עלייה. הוא אומר את זה בשמחה בשום דבר אחד. בכורה. אף על פי שבני עלייה, כפי שאמרתי, מועטים. בכלל, רבי שמעון בר יוחאי, מי שקצת מפעם לפעם אנחנו מזכירים דברים מהזוהר, דברים צדדים של האגדה שבזוהר, כן, אנחנו רואים שהמבט של הזוהר הוא מבט אופטימי, שונה לגמרי מדברי חזל הרגילים הגלויים, כן, מדברי האגדה. אני הזכרתי כמה פעמים הדוגמה של ויסה משה את ישראל ממצרים, מים סוף. אז המדרש אומר, ישראל היו עוסקים בביזת הים. לא רצו לעזוב את הביזת הים, היה עוד ביזה, עוד ביזה, עוד ביזה. וצריך כבר ללכת להר סיני. אז משה מכריח אותם, כופה עליהם. כופה עליהם לצאת לדרך. אז זוהר אומר, ישראל לא רצו להיפרד מהמעמד של יר... שעלייה על ים סוף, כי ישראל שם, מה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקן. זה היה מעמד מאוד עליון. מזה הם לא רצו, לא מהביזת הים. כלומר, יש צד עליוני כזה, צד חיובי. וזה הרבה פעמים אפשר לפגוש את הביורים האלה. ורבי שמעון בר יוחאי, לא רק בדברי התורה, אלא באופן כללי, המבט הרבה יותר פטימי. הגולה, איך תהיה? כל הקשיים, ריבונו של עולם יוציא אותנו ויגואל אותנו וכדומה. והוא, רבי שמעון בר יוחאי, נמצא בתקופה הכי קשה. אבל בתקופה הכי קשה צומח הזוהר. שזה כל התורה הפנימית, שאחר כך היא מהירה בישראל, הולכת ומהירה בישראל. מתי היא נוצרה? בתקופה הקשה ביותר, בזמן תקופה של עשרת הרוגי מלכות בסביבה הזאת, בתקופה הכי קשה לישראל, נוצרת התורה הזאת. זאת אומרת, קשיים מצד אחד, אבל גדלות מצד אחד, זה דור גדול. אז יש מישהו שתאר, יסתכל בתקופה מבחינה חיצונית, יגיד התקופה הכי גרועה והכי קשה. יש אחר שיגיד הכי גדולה. מה שקרה אז באותה תקופה, זה כמו מעמד הר סיני חדש. זה מתן תורה פנימית העליונה. זה איזה... וממה זה נוצר? מהמערה הזאת. מהשב, מהבריחה. מהצרה הזאת. אם לא ראיתני בכך, לא מצאת בכך. גם היום בתקופה הזאת, אם לא היינו נמצאים בקשיים האלה, לא היינו מוצאים את הכוחות הגדולים האלה שיש לנו. ואם אנשים, אנחנו מסתכלים על עצמנו ואומרים, אוי ואבוי באיזה צרה אנחנו, צריכים להסתכל בזה ולהגיד, אם לא היינו בצרה הזאת, לא היו יוצאים הכוחות הגדולים האלה שאנחנו מוצאים מהצרה הזאת. אתה לא יודע איזה מבט מסתכלים.